ומאוד ייחודי שהם לא זוכרים כמוהו.
רשת הערבית לבנון.
שלום וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 127. שיחה שהתחילה עם קטע עיתונאי לא מרשים במיוחד, אך גלשה לדיון על מקומו של כל אחד מאיתנו בחברה הישראלית.
שלום רב.
שלום וברכה, מה שלומך?
שבח לאל.
אהלן.
תשמע, עברו מעט מים בירקון ובנילוס, אבל עדיין מעדד לי הכתבה של יוסי קליין בארץ.
שהמתנחלים והדתיים הלאומיים, הדתיים הלאומיים הם מהווים סכנה יותר גדולה לעם ישראל מאשר החיזבאללה. כן, ככה הייתה אמירה, אם אני לא טועה.
וכל השיח שהתפתח סביב זה, ומאוד מעניין אותי לשמוע מה הרב מרגיש על האמירה ועל השיח.
פלא הוא שראו לנכון להגיב על מאמר כזה. זאת אומרת, מאמרים כאלה ויותר גרועים לפעמים, מאמרי סתנה, יוצאים חדשות לביקרים, גם בעיתון הארץ, גם בבמות שונות. ולכן קצת תמוע ש... הדבר הזה פרץ לתודעה הציבורית, אלא אם כן אנשים היו שועממים, אבל ייתכן גם שיש אינטרס פוליטי להעלות את הדברים האלה. יש מי שמרוויח מזה רווח פוליטי, בעיקר המגנים של הדבר.
שכולם גינו מקיר לקיר.
כן, כן, וכל אחד רצה...
לגנות.
כי כל אחד רצה להרוויח את הרווח הפוליטי. זה קצת מקיאוולי וציני מה שאני אומר, אבל אפשר לחשוב שזה נכון. עכשיו, לגופו של עניין... אנחנו צריכים להבין מה לא לגיטימי בשיח הזה. הרי אנחנו במדינה שבה יש חופש הבאה, יש חופש דיבור, ולכן קצת תמוע שיבואו בטענות את מישהו על מה שאמר. כן. אלא, כן, אלא שפה הדברים באמת יותר עמוקים ממה שאנחנו חושבים. משום שיש במדינת ישראל, כמו בכל חברה, אמנה חברתית. והאמנה החברתית שהיא המלכדת את החברה בנויה על מספר הנחות יסוד לא תמיד מפורשות, לא תמיד נאמרות, שהן הן המאפשרות את מעין מאזן אימה שמאפשר לחיות ביחד. במילים אחרות, יש סוגיות שאתה לא תפתח.
כגון.
כן, למשל, מה שהרב מיר כאן, השם מקום דמו, העלה, השאלה של היהדות והגזענות, אני לא בדן בשאלה אם הוא צדק או לא צדק, אבל ברגע שהוא תובע אמירה והכרה במדינת ישראל שאכן היהדות שבשמה היא באה היא גזענית, הדבר הזה שובר את הקונסנזוס. שבירה הקונסנזוס היא פירוק האמנה החברתית. או במילים אחרות, כל פעם שאתה מסמן ציבור מסוים ואתה אומר... אתה לא רק מגנה את האידיאולוגיה שלו, אלא אתה אומר, האנשים האלה הם אויב העם, אתה בעצם שברת את המרקם שמאחל את כולנו. Okay. ויתכן מאוד שאם אותו יוסי קליין, במקום להגיד הדתיים הלאומיים, היה אומר, האידיאולוגיה הדתית-לאומית היא מסוכנת וכדומה, ייתכן שהדברים היו לשמם אחרים. ברגע שאומר האנשים, אז הוא בעצם... קורא להפקעה של ציבור שלם מן הלכידות החברתית של האומה. וזה מה שעושה את זה ללא לגיטימי.
למה?
מסיבה פשוטה. יש החלטה לחיות ביחד. ברגע שהחלטת שאנחנו לא יכולים לחיות ביחד, אז זה כבר לא... גם אתה פוגע בעצמך. זאת אומרת, לא רק באלה שאתה רואה בהם סכנה, אתה פוגע גם בעצמך, כי אתה החלטת שהחיים במדינת ישראל הם סוג של גיהינום. שישר לחיות כאן. שהאנשים האלה עשויים להרוס את הכל, וכדומה. ברגע שאתה אומר דבר כזה, אז בעצם אותו דבק שחיבר בינינו, הולך ומתייבש.
אוקיי, ואם אנחנו באים ולוקחים את זה מהכיוון של... נכון, הוא התבטא שם בצורה מאוד...
קיצונית, אני חושב שהוא אגב השיג מה שהוא רצה. איזה עיתונאי לא רוצה שהמאמר שלו...
נכון, נכון. אבל השאלה היא כאילו, מה בסוף היום בתוך הדברים שלו, יש לציבור שלנו רצון לשנות את החברה הישראלית. זה לגיטימי מצד, כאילו...
כל אחד רוצה לשנות את החברה, וזה נורמלי ומובן מאליו. כן? עכשיו, האם זה שחברי גם כן רוצה לשנות את החברה באופן שלא מוצא חן בעיניי, האם זה אומר שאני צריך לסמן אותו בתור אויב, בעצם המועמד בסופו של דבר לחיסול. כן? הדבר הזה אגב לא הובן על ידי מייצרי המהפכה הצרפתית. בתחילת דרכה הם חשבו שברגע שמישהו טועה מבחינת האידיאולוגיה הפוליטית שלו, הוא וכל הציבור הנועה אחריו הם יעד לחיסול.
וחיסלו.
כן, וזה לקח זמן עד שהובנה הדמוקרטיה כראוי. כלומר, מה זה שלטון הרוב וכדומה? יש, ודאי שהרוב קובע, וזה גם ברור שהרוב איננו עריץ. כן, ונותן מקום גם למחשבה אחרת. וזה מה שבעצם חסר במאמר של יוסי קליין, ההכרה בלגיטימיות של עמדה אחרת. אגב, הציבור שאתה מכנה אותו שלנו, בעל האידיאולוגיה שלנויסטית, לא תמיד יודע מה הוא רוצה בדיוק. אני חושב שמי שיודע לאן החברה מובלת, לאן היא הולכת, זה הקדוש ברוך הוא. זה לא ציבור זה או אחר. כל אחד עושה מה שהוא יכול, חלקו הוא. כמו שחזל אמרו, יעקב היה שרוי בשקו ותעניתו, ראובן היה שרוי בשקו ותעניתו, יוסף היה בכלא במצרים, יהודה הלך לחפש לו אישה. והקדוש ברוך הוא מה היה עושה? היה הולך ובורא אורו של משיח. איך הקדוש ברוך הוא בורא אורו של משיח? מתוך השק והתענית של יעקב, השק והתענית של ראובן, הכלא של יוסף וחיפוש האישה של יהודה. מתוך כל המערך הזה עולים מרכיבים שונים של אורו של משיח. אותו דבר, כל אחד בחברה עושה את מקדם את את החיילים שלו על לוח השחמט של ההיסטוריה. לפעמים מפסידים, לפעמים מנצחים. ולפעמים אדם רואה אך ורק את הפינה שלו, הוא אומר אם הפינה שלי לא מצליחה אז הכל לא שווה. זה הרי טעות, הפינה שלך שווה מאוד, והקדוש ברוך הוא יש לו עוד תוכניות רבות מחשבות בלב איש, והצעת השם היא תקום. למשל, הקדוש ברוך הוא ברא בעולמו דתיים, וטוב שהוא עשה את זה, כי בזכות זה יש לתורה שלו הופעה ממשית במציאות. וטוב עשה הקדוש ברוך הוא שגם ברא חילונים כדי להשלים את החסרונות של הדתיים. למשל, אפשר להמשיך את המשל הזה, את הקו הזה, על הרבה דברים. ישראל והעמים, האדם ובעלי חיים, כדור הארץ והכוכבים וכדומה.
ובכל זאת יש הרבה הרגשה שאתה אמרת את הדברים האלה. היה לי קשה לחשוב אם אני שומע פה את הפחד של החברים החילונים שלי בתל אביב, של הדתיים רוצים להשתלט על העולם, או הפחד של החברים הדתיים שלי בצד השני.
כשאדם מאוד מפחד ממשהו, זה סימן שהוא מפחד מעצמו. כלומר, אם אדם כל כך מפחד מהדתיים הלאומיים, סימן שהוא מפחד שהוא עצמו יהפוך לדתי לאומי בסופו של דבר. כי הוא מזהה את הדתיות הלאומית כאיזשהו שד שנמצא גם בקרבו. אם השד הזה לא היה נמצא גם בקרבו באיזשהו מקום, אז הוא לא היה לו ממה לפחד. הוא היה ממשיך בחילוניותו הגאה, וחי לו בכיף עם זה שיש אנשים שהוא חושב אותם לפרימיטיבים שחיים לידו. אבל ברגע שהוא שומע איזשהו שיח שהולך וכובש, באיזשהו מקום זה גם כובש אותו. באיזשהו מקום הוא שואל את עצמו, באיזושהי פינה רחוקה של התודעה שלו, האם הם לא באו עכשיו לעורר משהו שבתוכי, שאני חושב שהוא לא בסדר. אולי אם אני ידעתי לאומי, אז אני אהפוך להיות גזען, אני לא אהיה דמוקרט יותר, אני אהיה חלילה מתנחל, כן? וכדומה. זאת אומרת, בסופו של דבר, העוינות, האגרסיביות, היא הרבה פעמים סממן על פני השטח של שייכות פנימית לבן שיח שממול. אני מקווה שאני מספיק ברור.
אבל אני בכל זאת רוצה לחדד את השאלה, ושאלת אולי מהכיוון שלנו, האם באמת בחברה אידיאלית מבחינה השקפת עולם דתית, שהיא דרך אגב, כמו שאמרת, מאוד מורכבת, ואין
אחת מהן. אני לא מבין על השקפת עולם דתית, יש השקפת עולם אלוהית. הקדוש ברוך הוא, כפי שאמר פרנץ רוזנצוויג, אמר, אלוהים לא ברא את הדת, הוא ברא את העולם. בתוך עולמו יש הרבה דברים. יש גם הדת, יש גם עוד דברים. עכשיו אני שואל אותך שאלה, האם אלוהים הוא דתי? אני חושב שהוא גם דתי. זאת אומרת, ברור שיש לדת תפקיד מאוד חשוב בעולמו של הקדוש ברוך הוא, ואני אפילו אישית, אני אגלה לך גילוי נאות, אני דתי. אבל צריך להבין שעולמו של הקדוש ברוך הוא הולך ורחב הרבה יותר מכפי יכולת ההשגה שלנו בתחום הצר שאנחנו עסוקים בו.
וכשאנחנו עסוקים בתחום הצער הזה, אנחנו מנסים לתקן את העולם של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו מנסים, האם אנחנו באמת מנסים להביא אותו לשכלל ישראל יהיו דתיים? האם אנחנו מביאים את זה לכלל העולם רוצה להיות דתיים? כאילו, האם זה המקום שאנחנו שואפים אליו?
כל אחד יש לו מה לתרום. לדתיים יש לתרום את הדת.
והם רוצים להנחיל לכולם?
אני מסביר לך, בוודאי, כל מה שטוב אצלך, אתה נותן אותו גם לאחרים, אבל גם שטוב אצל אחרים, הוא רוצה שיהיה גם אצלך. זאת אומרת, לא בכדי הקדוש ברוך הוא עשה שלא תמיד הדתיים מצליחים. יכול להיות, זה דבר קצת תמוע. אם הקדוש ברוך הוא יש לו כיפה סרוגה וטישרט כתום, שכתוב עליו לא נשכח ולא נסלח, אז למה כל התקציבים לא אצלנו? הרי מה זה בשביל הקדוש ברוך הוא לתת עוד חצי מיליארד דולר לישע? מה זה בשביל? כן, אז למה הוא לא עושה את זה? כן, אז כנראה ש... לא, באמת, זו שאלה טובה, נכון? זו השאלה שמלך כוזר אומר, אשר ליהודים, הרי הם מושפלים, אז ברור שהקדוש ברוך הוא לא איתם. וחוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. אלא אם כן נאמר, שהקדוש ברוך הוא מעוניין בהחלט לקדם את האידאלים שאנחנו מייצגים, כיוון שהם האידאלים שלו. יחד עם זה, אם אני לא תמיד מצליח, זה בגלל שעוד לא הפנמתי משהו שפותח יותר טוב על ידי הצד שכנגד. שכל זמן שהוא לא הופנם אצלי, הקדוש ברוך הוא ימשיך לחזק את הצד שכנגד.
אז אנחנו צריכים לחזור בתשובה ולהפנים, לחפש
מעלה. לומר, כשהדתי והחילוני מתקרבים זה לזה, אפשר לקרוא לזה קירוב רחוקים, או אפשר לקרוא לזה קירוב לבבות. בביטוי קירוב רחוקים יש משתמע ככה, אתה החילוני נורא רחוק, בוא תהיה קרוב אליי, כי אני האידאל האנושי. אני אעזור לך להיות כמוני. כשמצד האמת זה לא נכון. אנחנו צריכים, אתה ואני, להתקרב אל השם. והקדוש ברוך הוא רוצה את האידאלים ואת ניצוצות הקודש הטובים שנמצאים אצל הדתי. ואת הדברים הטובים וניצוצות הקודש שנמצאים אצל האדם החילוני. ושניהם כאחד מתקרבים אל האלוהות.
אז
אני
מקווה שיוסי יקשיב ויתקן את דרכיו.
כן, נזכה.
תודה.